שלום. עמוד 1119. עמוד 1119 בתנ"ך, ספר איוב פרק ב'. כן, קצת הקדמנו את המאוחר בפעם שעברה, כשדיברנו על השיטה הכללית של איוב. כן, ניתחנו את דבריו בפרק ג'. לא, סליחה, לא בפרק ג', למדנו אפילו מדבריו בפרק ו', אבל דילגנו על פרקים ב', ג', ד', ה'. אז הבה נקרא אותם שוב. ויהי היום ויבואו בני האלוהים להתייצב על השם, ויבוא גם השטן בתוכם להתייצב על השם. מהו היום שבו בני האלוהים מתייצבים על השם? ראש השנה. ראש השנה. טוב, אז אל אומרים, זה ראש השנה. הוא היום שבו דנים. והם באים להתייצב על השם. מעניין. אז יש פה מאבק, או אתה אומר מתח, בין שני גילויים אלוהיים. השם ובני האלוהים. כלומר, לגבור על מידת הרחמים. כן, מידת הדין רוצה לגבור על מידת הרחמים. בני האלוהים באים להתייצב על השם, כי זה יום הדין. ואז צריך להפוך את מידת הדין למידת הרחמים, מה שאנחנו עושים בתקיעת שופר. עלה אלוהים בתרועה, ואז השם בכל שופר. נכון? כלומר, אתה ממתק את מידת אלוהים, ואז שם הוויה מופיע בכל שופר, שזה התקיעה. תרועה מידת הדין, תקיעה מידת הרחמים. על האלוהים, מידת הדין בתרועה. השם בכל שופר תקיעה. נכון? מה שעושים גם, שפתיחת ההיכל של ימים נוראים, יש נוהגים לומר 12 פעמים את הפסוק לעולם השם, דבר אחד נמצא בשמיים. מפרש מרן החידה, לעולם השם, כלומר אנחנו רוצים להביא אל העולם את י' כ' ו' כ', מידת הרחמים, דברך מידת הדין שישאר ניצב בשמיים. כי באמת צריך מידת הדין כדי שהשמיים יחזיקו. כן, לעולם השם, אבל כן, כי אם לא, זה ייפול לנו על הראש. אתה יודע מה יהיה. כן, אבל דברך ניצב בשמיים, נשאר שם. כן. כן, אבל בתקיעת שופר אנחנו עושים את המהפך הזה. אז מה זה היום הזה של ראש השנה שבו הכל עומד לדין? מה פתאום? מה פתאום שדברים יעמדו לדין? או שהקדוש ברוך הוא רוצה את העולם או שהוא לא רוצה. אם הוא רוצה את העולם, הרי כתוב בבראשית רבה שהקדוש ברוך הוא התווכח עם אברהם על סדום, שהקדוש ברוך הוא רצה לעשות דין בסדום, ואז אברהם אמר לו, ככה מובא בבראשית רבה, אם דין אתה רוצה, אין עולם. אם עולם אתה רוצה, אין דין. אז מה אתה משחק פה על שני הצדדים? אם אתה רוצה באמת את העולם, אז אל תחריב את סדום מפני הדין, כי אם ככה תחריב את כל העולם. נכון? ככה הייתה הטענה של אברהם, שהתנגד מלכתחילה למדת הדין. כן, עד שקדוש ברוך הוא הסביר לו למה כן צריך. כן, אבל יש פה ויכוח, כן? דין או עולם. עכשיו, לכן באמת, מה הקדוש ברוך הוא מכריע בדרך כלל? לטובת העולם. כתוב במסכת עבודה זרה, שכל יום הקדוש ברוך הוא יושב ודן את כל העולם כולו, כשהוא רואה שהעולם מתחייב בדין, עובר מכיסא דין ויושב על כיסא רחמים. אבל, בכל זאת, מדי פעם, באופן מחזורי, העולם משלים מעגל אחד של מציאות, ואז נשאלת מחדש השאלה, האם יש הצדקה לבריאת העולם או לא. זה כל שנה ברגע של בריאת העולם. הרי בראש השנה נברא העולם, ולכן אותו דין חוזר, וכל פעם הוא מוכרע מחדש לרחמים. בסדר? לכן יש יום בשנה שבו נשאלת שאלת הדין של הנבראים. לכן, אף על פי שהמסקנה בסוף, העולם מתקיים, אבל בכל זאת, זאת הזדמנות שבה כל הנבראים עומדים לדין על מעשיהם ביחס לעצמם, בלי שתשאל השאלה של קיום העולם בכללו.
לא, אף פעם העולם לא...
הוא נחרב.
לא, תמיד העולם לא עומד בדין.
כי אי אפשר שהעולם יעמוד בדין באופן מהותי. כי הדין אומר, מה הדין אומר? שהעולם צריך להציג את קיומו לפי ערכים של האינסוף. אבל אי אפשר. הרי העולם הוא סוף. איך הסוף יכול להתמודד עם אין סוף? אם זאת השאלה שנשאלת, הסוף מתחסל אוטומטית, ונשאר האינסוף. ברוך הוא.
מה? אז אין סיכוי ש...
אין סיכוי לעמוד בדין המוחלט הזה. אבל עצם העמדת הדין המוחלט, זה מוליד את הדין הפרטי.
מכאן שיום בשבוע
שנה,
אתה
מגיע ומחדש. נכון.
הוא לא התפטר.
נכון, כזה ככה. כי לברוא את העולם לתדין זה טוב, זה טוב לעולם, ככה מסביר הרב קוק גולת ראייה, שאם העולם עומד בדין אז הוא זוכה לעלייה מוסרית שלא הייתה לו מקודם, וזה הטוב היותר גדול. מה אתה אומר?
לא,
אז ככה,
אין צורך בכלל
להעמיד
את השאלה, בגלל שזה בלתי אפשרי.
נכון, לכן לפעמים שבת, ראש השנה חל בשבת, אז לא תוקעים בשופר, ובכל זאת העולם מתקיים. זה גם מה שרצו חז"ל לומר לך, אתה רואה שהעולם מתקיים גם בלי המצוות שלך? כן.
אם העולם
נברא בראש
השנה, מה קרה לקחתי
ב... אז נברא העולם.
מה?
נברא העולם.
אז אתה נברא ככה?
בראש השנה. ואז נברא העולם. גם אני לא. כלומר, איך אפשר באמת שהוא יברא גם בקפה באלול וגם
באלול?
אה, כן, אדם. אדם זה העולם. יש רק בעיה, זה יום שישי, נכון? ראש השנה יכול לחול ביום שישי?
לא
הדורות. לא הדורות, בלתי אפשרי, נכון? טוב, תשמעו את הקושיה הזאת עד ראש השנה הבא. ויהי היום, ויבואו בני האלוהים. זה העמידה של האדם בדין פעם בשנה.
ויבואו בני האלוהים. מה
הוא העולם? העולם עומד, אבל זה מיד פותרים את הבעיה. אבל נשאר הדין של האדם. ודאי שמצרפים, אבל יש משקע דין הרפה ודין הקשה. הדין הקשה, האדם לא יכול לעמוד בו. כי אומרים לו, הצדק את קיומך, את עצם קיומך. זאת אומרת, בבקשה, אני לא מסוגל. אבל אחרי זה אומרים, הצדק את התנהגותך. התנהגותך אתה צריך להצדיק, ולכן יש מידת הדין לבדוק את זה. האם התנהגותו הייתה ראויה או לא הייתה ראויה, למה שציפו ממנו אחרי ההנחה שמותר לו להיות.
אבל
בואו נקרא מידת הדין, הוא תהיה בו על הנחה. יש מידת, כל יום. יש רגע אחד ביום שבו הקדוש ברוך הוא כועס. לא, כל פעם זה משתנה, צריך לדעת לכוון את ה... יש בגמרא סיפור על אחד שניסה לעשות, זה היה לו... יש בגמרא סיפור על אחד המוראים שהיה לו מין שהיה עושה לו צרות כל הזמן. מין, נוצרי הכוונה, כנראה. כן, היה עושה לו כל מיני צרות. אומר, טוב, אני אמצא את הרגע שבו הקדוש ברוך הוא כועס, וככה אני אקלל אותו באותו רגע, ככה אני אפטר ממנו. ככה כתוב בגמרא שהוא ניסה. עכשיו, איך אפשר לדעת את זה? כאילו צריך לקחת תרנגול, לבן וזה, וכל מיני דברים, ולראות איזה שלב ביום שבו הקרבולת שלו נהיית כולה לבנה. לרגע אחד, אז הוא חיכה ונרדם. אני אומר, מכאן שאין זה ראוי לעשות כך, אפילו כלפי המינים. לא משתמשים בכלים כאלה. לא רוצה, יש דרכים אחרות, אבל לא כך. כן. טריקים. אפשר גם לעשות עם מצלמה, אבל בדיוק אז זה התקלקל. הייתה הפסקת חשמל. ליפול על פניו, נפל על פניו בסוף, כי בדיוק איזה עני הגיע. ויהי היום, ויבואו בני האלוהים להתייצב על השם, ויבואו גם השטן בתוכם להתייצב על השם. עכשיו זה מובן למה. השטן בא בתוכם, כי הוא בא לגלות את חסרונו של האדם. כן, נכון. השטן בא להעלות את החיסרון שבנברא. הם באים לתבוע את הדין. כן. נו. אז זה לא בני האלוהים, זה מלאך אחר. הוא מוזכר בדברי אליהו, המלאך שלך. מלאך שאתה מדבר עליו, המלאך המליץ. כן, זה בדברי אליהו.
כל בני אלוהים
באים תמדים? בני אלוהים, כן. אגב, יש איזה יהי רצון שאומרים בפתיחת ההיכל בראש השנה. אז שמה, לא יודע, ראית בסידורים הספרדים, זה מופיע, שמדברים שם על בני האלוהים המקיפים את כיסא כבודך היום ובנפש יקיפו עלינו, נכון? החזן אומר את זה ככה בקול נמוך. לא, לא, זו הכוונה. טוב, ויאמר השם אל השטן, אי מזה תבוא, ויען השטן את השם, ויאמר, מי שוט בארץ ומתהלך בה. זה אנחנו למדנו כבר את המשמעות של הפסוקים האלה בפעם הראשונה שהשטן דיבר עם השם. כן? אז אין צורך לחזור על הדברים. ויאמר השם אל השטן, אסמת לבך על עבדיו. אגב, יש פה משהו מאוד מעניין. אם זה נכון כמו שכתוב פה הסיפור הזה, יוצא שהסיבה של ייסורי איוב, מה היא? השטן.
השם מגרר בו.
לא, השטן מגרה את השם, כביכול. כן, אבל לפי חז"ל, ככה חז"ל הבינו שהקדוש ברוך הוא מתגאה נגד איוב, נגד השטן. הוא אומר, תשמע, אתה רצית להראות לי שהוא רשע, אתה רואה שהוא לא? ואז השטן מנסה להצדיק את העמדה שלו. אז המקור לכל הצרות של איוב זה השטן, נכון?
אבל בהתחלה הוא אמר לו,
לא,
הקדוש
ברוך הוא.
כן.
הקדוש ברוך הוא מתגאה, ואז מגיע לו.
לא, אבל מה שהוא אומר כאן זה ככה, השטן בא כדי, כתוב משוט בארץ ומתהלך בה. חז"ל אומרים מתהלך בה זה יתהלך לפניי ויתמים, שהוא התכוון לאברהם. מה אמר השטן? אני באתי ולא מצאתי צדיק כאברהם. ועל זה ענה הקדוש ברוך הוא, שמת לבך אל עבדי איוב. זאת אומרת, יש פה ויכוח מי יותר צדיק, האם אברהם או איוב, והשטן מרגיז אותו כשהקדוש ברוך הוא אמר שאיוב צדיק. הוא רוצה להראות שאברהם גדול יותר. איך אתה יודע? בוא נבדוק.
רגע, אז מורידים את איוב למדרגת אברהם, שומעים ממנו את כל הפנים, ואז הוא במדרגת אברהם שאין לו זרע, ואז נעשה את
הכל נוסחה. יפה, את ממש שזה מורידים אותו למדרגת אברהם, מעלים אותו למדרגת אברהם.
מעלים.
נכון? זה בדיוק הוויכוח. הספר איוב דורש מאיוב להיות כאברהם. השאלה היא מה ההבדל בין אברהם לבין איוב. התחלנו קצת לעסוק בזה לפני כמה שעות, נכון? מה ההבדל בין אברהם לאיוב?
למרות שאי אפשר לומר שכשמורידים לו את הילדים והכסף וכולי, אז הוא מגיע למדרגתו של אברהם.
למה?
בעצם, קודם כל, משתי סיבות. אחת זה כמו שאמרנו, בזמן דיברנו על זושה, שזושה אתה צריך להיות זושה ולא זה, והסיבה השנייה היא שבעצם היה לו את זה. אברהם לא היה אף פעם. האבדה למד בשביל...
לך לך מארצך, שהדרך ממעטת את הזרע.
אבל אנחנו למדנו בשיעור הקודם על הבעל שצריך לפרנס את אשתו. כאשר יש לך כסף, זה יותר קשה אחר כך להיות עני מאשר.
נכון, נכון, נכון. נכון. אז זאת אומרת, יותר קשה לו מאשר לאברהם.
בסדר? בלי להשוות, רק בפרמטר הזה.
כן, בסדר, יכול להיות שאתה צודק, שפה זה יותר קשה לו מאשר לאברהם, יש להניח.
לאברהם
הזה גם סבל מצטרף.
נכון, טוב, הלאה, אפשר להמשיך? אז שמת לבך על עבדיו, כי אין כאמור בארץ, איש תם וישר, ירא אלוהים ושר מרע, ועודנו מחזיק בטומאתו. ותסיתני בו לבלעו חינם. עכשיו נסור את השאלה. אז יוצא לפי זה שהסיבה של כל הייסורים של איוב זה השטן. אז כשהקדוש ברוך הוא נגלה אל איוב בסוף הספר, מה הוא צריך להגיד לו? זה בגלל השטן. זה לא אני, זה השטן.
הכל לא פייר, הכל לא פייר. מה פתאום השם צריך להתגלות לאיוב בכלל? זה היה בינו ובין כל האנשים.
כן, צריך לתת שתי סתירות לשטן בסוף, להראות לו אותו, אתה רואה כמה שאיוב היה בסדר, וגמרנו, נכון?
נכון, הוא התערב, אז זה כבר שינה את כל כללי המשחק.
נכון.
אבל זה ברור, הוא לא חושב מחשבות של אדם, וכל מה שהוא עושה זה לא...
כן, אבל זה לא מובן, לא מובן פה, אם אנחנו הולכים לפי הסיפור, נגיד שזה משל. אז במשל היה צריך להמשיך עד הסוף, להגיד שלום לך איוב, זה השטן עשה לי את זה, מצטער, אבל תגיש את החשבון לשטן.
בסופו של דבר כל מה שנעשה זה נעשה.
אז גם מההתחלה זה לא נראה טוב.
לא, אבל זה יכולה, משום שכל מה שנעשה נעשה לי די עשר, אין דבר כזה שמישהו עושה באופן...
בסדר, אבל אם אתה עושה את זה כמשל, כתוב פה שטן, שהשטן פה מתווכח עם הקדוש ברוך הוא, נכון? יש פה איזו מסגרת סיפורית כזאת, אז המסגרת הסיפורית הזאת צריכה ללכת עד הסוף.
אבל בסופו של דבר, מי נתן לשטן פקודה?
הקדוש ברוך הוא נתן לשטן את האפשרות להסית, נו, אז מה?
השם הוא מניע.
בסדר, אז אל תספר לי בכלל את הסיפור הזה על השטן. תגיד שהקדוש ברוך הוא שלח ייסורים לאיוב, נקודה. למה להכניס פה את הגורם של השטן?
והאלוהים ניסה את איוב.
ככה אפשר לקרוא, כמו שכתוב, והאלוהים ניסה את אברהם. אז זה דבר, והאלוהים ניסה את איוב, שלום. כל הסיפור הזה עם השטן רק מבלבל אותנו. נכון? במיוחד שבהתחלה מספרים אותו, ובסוף לא מספרים אותו.
יש פה מקום, הייתי אומר שאולי השטן מערער, אם אפשר לומר, את ההחלטיות של הקדוש ברוך הוא לגבי איוב.
כן.
זאת אומרת, הסרטן הוא... הסרטן
הוא... אותו דבר, כן.
הסרטן הוא פה גורם שבא לקדוש ברוך הוא מצחן לאיוב, אבל הוא מפקפק במניעים אולי שמתחת הוא ברקע. ואיוב פה, הסרטן פה, הוא זה שבא ותוקע את הטריז ואומר, תן לי לבחון. עכשיו הייתי אומר שאולי זה מאמין את הקדוש ברוך הוא בעצם קצת רחוק מהדילמה המוסרית. אני לא צריך לבחון, השטן הוא יש לו את התפקיד שהוא יהיה, למרות שהכל זה
מלטור. נכון, אז מה? אבל למה בסוף לא מוזכר? למה הקדוש ברוך הוא לא אומר לאיוב? אפשר להגיד לו, זה לא אני, זה השטן.
לא, זה לא מקובל ש...
אבל הקדוש ברוך הוא לוקח אחריות, אתה אומר בסוף.
לא, טוב להגיד, זה לא אני, זה השם גימל. זה לא מקובל
שזה מלטור. יפה.
נכון? ברגע שאין הדר, אין שטן. השטן נעלם תוך כדי אמירותו של איוב בניסיון. קודם כשלא ידעו, השטן היה קיים, עכשיו
איננו. יפה. הרמב״ם אומר, משהו שקרוב למה שאת אומרת, הרמב״ם אומר שהשם גילה לו לאיוב שזה השטן עשה. גילה לו את זה. הוא מראה את זה בתוך הפסוק. כן? בהמשך של הדברים אנחנו נראה שכל הטעות של איוב זה שהוא ייחס את ייסוריו אל השם, במקום להבין שזה מהשטן. רק כשנשאלת השאלה, מי זה השטן? השאלה מי זה השטן פה? זה.
אה,
אוקיי.
זהו, זה מה שאומר הרמב״ם, השטן זה איוב.
השטן זה איוב?
יפה, זה כך אומר הרמב״ם. כי זה ההיעדר הנצמד אל הנברא. לכן, מה אתה בכלל מתלונן? כך אומר הרמב״ם.
זה כל היה תורות של אברהם, מה שהרמב״ם אומר על אברהם.
זה הרמב"ן, זה הרמב"ן. הרמב"ן אומר שלא נעלמו לו הבנים, כלומר שרק נעלמו לו ולא מת.
כל מה שהלך אצלו בראש.
טוב, זה...
לא, אבל לא הבנתי את הרמב"ן.
לא, הרמב"ן או הרמב"ן? הרמב"ן,
הרמב"ן הבנתי, הרמב"ן לא הבנתי מה הוא.
הרמב"ן אומר שזה שאיוב סובל, בסדר. סובל, אין שום ספק, מה שקורה לו זה קשה מאוד. אבל הוא אומר, מה שלא מובן בעמדה של איוב, אצל הרמב״ם, זה שהוא הופך את זה לשערוריה מטאפיזית. מה?
נו, אוקיי, אבל איפה...
עכשיו, אני אסביר לך למה. הוא אומר, מה גורם לאיוב לומר שזה סקנדל? זה שהוא לא חכם. כי אם היה חכם, והרי לא כתוב בתנ״ך שהוא חכם, אם היה חכם, לא היה מקשה מה שהקשה. כי אז לא היה לו שום ספק מה המקור של מצבו. אבל מכיוון שלא היה חכם, ואת היעדר חוכמתו זה השטן, כן, זה שאין לו החוכמה הנדרשת כדי להבין מה שקורה לו, זהו השטן, ולכן הוא מתלונן. כלומר, הרמב״ם לא אומר שאיוב לא בסדר בזה שכואב לו, בזה שהוא מתאבל. זה בסדר.
זה לא מתאים לכם.
אתה יודע שזה מתאים לתת.
איך זה מתאים? אנחנו פה מדברים על זה שיש איזשהו דיאלוג בין השטן לבין הקדוש ברוך הוא.
לא.
הטקסט מדבר על דיאלוג בין השטן לקדוש ברוך
לא, הוא. לא, השטן מופיע בגלל שבאים בני האלוהים, אז הוא בא בתוכם. כלומר, הוא במדרגה נמוכה ממהם, הוא משוטט בארץ ומתהלך בה. ומה זה משוטט בארץ? הוא נצמד אל הנבראים. ככה מסביר הרמב״ם. השאלה צריך להבין מה קרה לו, אז מה היה צריך איוב להבין שהוא לא הבין בגלל שהיה השטן?
מה זה
מה? הוא עונה. הוא עונה. הוא מציב שאלה. טוב, כל זה נצטרך להסביר באריכות יתרה בפעם הבאה בעזרת השם.